השם יחוד קודשה ברית קודש שכינתה. אנחנו נלמד בעזרת השם היום בעניין חודש תמוז ושבירת הלוחות, כידוע, כל המשברים נובעים מהשבירה הזאת, משבירת הלוחות, המשברים הכלליים והמשברים הפרטיים בחיים שלנו התחילו בעצם העובדה שבבריאת העולם קודם כל היה צמצום, היה משבר של המציאות הכוללת, שהמשבר הזה היה אמור להיות מתוקן, אלא שבני האדם קשה להם לשחזר, לתקן את המציאות הזאת, ומדי פעם יש איזה מין הזרמה אלוהית, ניסיון נוסף לגשת אל העולם, ואם העולם מסוגל לקבל אז הוא מקבל, ואם העולם לא מסוגל לקבל אז יש שוב פעם משבר, וזה בעצם מה שקרה כאן בעניין הלוחות. לאחר מעמד הר סיני בחודש סיוון מתקדמים אנחנו שעוברים לשלב הבא, אל החודש הרביעי תמוז. המיקום של החודשים הוא גם כן מיוחד במינו והוא חשוב. מתן תורה היה בחודש השלישי, ומתן הלוחות היה אמור להיות בדיוק אחר כך. בחודש הרביעי. חודש בו היינו אמורים לקבל בפועל את הלוחות, את מה שניתן לנו כבר בכוח, במתן תורה בו נאמרו הדיברות בלבד. זאת אומרת שבתורת הקבלה אנחנו יודעים לומר, בסייעתא דשמיא, שהחודש הרביעי הוא בחינה ד', בחינה רביעית. בחינה רביעית משמעותה יכולת לקבל, קוראים לזה מלכות, קוראים לה במילים אחרות האחרונה של השם. אתם רואים שהמיקום שלה הוא המיקום הרביעי ביוד כבאפקה, ולכן היא הבחינה המקבלת, היא נקראת בחינה ד', היא מקבילה כמובן לחודש הרביעי שהוא גם כן נברא, החודש הזה עם המנגנון המיוחד שמאפשר לו לקבל. לקבל את מה? את כל הפוטנציאל האלוהי שקיים בקומות העליונות יותר. אז אם נדבר עכשיו על מיקום, אז בעצם המיקום הרביעי מקבל את 1, 2 ו-3. במילים אחרות, 1, 2 ו-3 זה כמו גבר, ביחס למיקום 4, שזה כמו האישה שמגלה את 1, 2, 3. הדברים האלה הם בנויים תמיד באותו מנגנון, זאת אומרת שאם יש לנו בניין בעל ארבע קומות, יש בעצם שלוש קומות של פנימיות וקומה אחת של גילוי. זאת אומרת שכדי לגלות צריך כלי חזק, כלי שמסוגל. אם אני רוצה לשפוך תה חם, אני צריך כוס מתאימה. אם הכוס לא מתאימה, אם הכלי לא מתאים לאור שנשפח בפנים, אז הכוס תתפוצץ, כן, וכל המים ישפחו הצידה. כשהקדוש ברוך הוא מביא לעולם הזה את המנגנון הרוחני, אז המנגנון הזה חוזר על אותו ציר. שלוש מדרגות של פוטנציאל ומדרגה אחת של גילוי. באותיות י' כ' ו' כ', אז זה י' ה' וו', זה כל הכוחות של הפוטנציאל, והכוח הרביעי, ה' האחרונה, היא הגילוי. אז באותיות י' כ' ו' כ', יש י' כ' ו', שהם כוחות של זכר, של השפעה, וה' האחרונה, שזה בעצם כוח אחד מגלה את הכל, זה נקרא גם עולם העשייה, בחינת נפש, כן, כל הבחינות הללו. אז לכן החודש הרביעי, תמוז, הוא בעצם היה אמור לקבל את ניסן, אייר וסיוון. כלומר, ניסן, אייר וסיוון זה פוטנציאל לתמוז. תמוז עוגר בתוכו, קולט את כל שלושת החודשים שקדמו. במצב נורמלי, כן? אנחנו יודעים שהמצב לא היה כך, כי הלוחות נשברו. זאת אומרת שהעולם לא היה עדיין מוכן, הכלי לא היה עדיין מוכן כדי לקבל את ניסן, אייר וסיוון. קשה היה לעולם לקבל, כנראה שהכלים עדיין לא היו חזקים, וננסה קצת להבין מדוע. לעומת חודש סיוון, מתן תורה בסיני, נכון? בו הקשר בין העליונים והתחתונים היה ממעלה למטה, כלומר בהר סיני הקדוש ברוך הוא ירד עם הלוחות, עם הדיבור האלוהי לעולם שלנו, בלי הלוחות, זה נקרא ממעלה למטה, וירד השם על הר סיני, מן השמיים לארץ, הנה החודש הרביעי, החודש שלנו, הוא סוד הקבלה ממטה למעלה. תמיד כשאנחנו מדברים על קבלה, על יכולת לקבל, זה ממטה למעלה. זאת אומרת מהכלים שבעצם על ידי השתוקקות שלהם לקבל, ככה הם נבנים ככלים. כלומר, כלי כעור זה כלי שרוצה לקבל. כלי כמור, כן, זה כלי שלא רוצה לקבל. זאת אומרת, הכלי שבעצם רוצה לקבל, עושה את עצמו ככלי קבלה. בתכונה האנושית זה אומר שכשאני רוצה לקבל משהו, אני מקבל אותו, באמת. כשאני לא רוצה לקבל משהו, אז גם אם ייתנו לי אותו, לא תהיה קבלה. תהיה נתינה של הנותן, אבל לא קבלה של המקבל. מתן תורה בסיני הוא עדיין ממעלה למטה. אשר בחר בנו מכל העמים, הוא בחר בנו, הוא בא אלינו, הוא יורד מעולמו העליון אל העולם שלנו ונותן לנו דברים, דיבורים. אבל ברגע שהוא מבקש מאיתנו לקבל משהו, בחומר, זה כבר לא ממעלה למטה, זה כבר עלייה. יש כאן עלייה של משה רבנו. כלומר, משה רבנו מייצג בעצם את כל עם ישראל שאנחנו עולים כדי לקבל. זה השלב הרביעי, זה חודש תמוז. במילים פשוטות, החודש הזה שאנחנו עכשיו כבר ביום 17 בתמוז, העבודה שלנו היא להשתוקק, לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא ולבנות את עצמנו ככלים ראויים לקבלה. מה זה אומר במציאות? להתגעגע, להשתוקק, לדרוש, להבין שהחודשים הריקים האלה, חודשים שלא מרגישים את אור השם, חודשים כבדים, חודשים של העלם גדול, של סתירה גדולה, של הסתר גדול, זה לא כדי להעניש אותנו, אלא להפך, זה לגרום לנו לרצות יותר, להתגעגע, להשתוקק. ברגע שהדבר הזה פועל כמו שצריך, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נעלם כדי שנבקש אותו. אם כשהוא נעלם אנחנו אומרים לו טוב תחזור מתי שתרצה, לא הבנו את העניין. העניין של ההיעלם האלוהי זה דווקא כדי שנשתוקק אליו. תמיד ההפרדה היא כדי להתחבר שנית, יותר חזק. זה מה שקורה בחודש תמוז. חודש תמוז עניינו להפוך את עצמנו לכלים, כלומר לרצות, כלי פירושו רצון. זה לא כמו הקוס שאמרתי לכם מקודם, כאן אנחנו מדברים עכשיו על הפן האנושי, איך אני הופך להיות כלי של משהו, כלי של מישהו, כשאני רוצה לקבל ממנו. אישה שאוהבת את בעלה הופכת להיות כלי קיבול. זה נקרא ממטה למעלה, כלומר מהתנופה האנושית אל כיוון האלוה, בסוד אור חוזר. זה נקרא אור חוזר. האור הישר זה היה במתן תורה, בחודש סיוון. האור החוזר זה בחודש תמוז. ובקבלה אנחנו לומדים כלל. האור החוזר הוא הכלי. ככה עושים כלי לאור הישר. כלומר, גם הכלי הוא אור. במונחים של אנוש. גם הכלי הוא רצון. גם הנתינה היא רצון. אבל כשאני רוצה לקבל, אני הופך להיות כלי. זאת אומרת שבחודש תמוז אני צריך לרצות, לעורר בעצמי את הרצון. ככה אני בונה את הכלי שלי. בסוד אור חוזר שהוא בניין הכלים כידוע, ככה בונים כלים. אני חוזר, החודש השלישי מקביל לעולמות ההשפעה. יש עולמות של השפעה, אז אמרתי לכם שזה במספר 3, כאן אני נותן להם שם, אצילות, בריאה ויצירה. לא כל כך חשוב אם אתם לא זוכרים, אבל אלו המונחים של הקבלה, 3 חודשים של נתינה. זאת אומרת אצילות, בריאה ויצירה. והחודש הרביעי, חודש תמוז, מקביל לעולם העשייה. זה מה שצריך לזכור. החודש שלנו עולם של לעשות. ושוב פעם אני חוזר, לעשות זה פירושו להתלבש בכלים ולהיות מסוגל לקבל את מה שרוצים מאיתנו. הקדוש ברוך הוא דורש, הוא שולח לנו אנרגיה, 3 מדרגות, ואנחנו צריכים לפתח את האנרגיה הזאת. למה הדבר דומה? לזרע. זרע יש לו 3 בחינות בתוכו, אני לא נכנס עכשיו לפרטים, בלי להיכנס. אבל בתוך הזרע, כמו בתוך טיפת הזרע, יש 3 כוחות. כמו בדיוק כמו שאנחנו אומרים פה, 3 כוחות. והאישה, בתוך הבטן שלה, אמורה לפתח, היא החלק הרביעי. היא נקראת בחינה דלת, כי היא כמו דלת, שהיא פתוחה לקבל את הזרע ולעשות ממנו תינוק. בנמשל, אנחנו פועלים כמו אותה אישה ביחס לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא תמן בנו זרע. זרע משולש, לכן התורה היא משולשת. יש בתורה נביאים כתובים, היא נקנה בחודש השלישי, כי זה חייב להיות משולש. ניסן יר סיוון, על ידי הבן השלישי, אחרי מרים ואהרון במשה. ביום השלישי, כתוב היהי ביום השלישי, והיא קולות וברקים, למרות שזה היה יום שבת, כי גם שבת הוא יום משולש. הרי יש לנו סעודה ראשונה, סעודה שנייה וסעודה שלישית בשבת. ולכן שבת הוא גם כן סוד המשולש. כשכותבים שבת, כותבים שין בת. והזוהר אומר לנו ששין זה ג' קווים. איך כותבים שין? וו, וו, וו. זאת אומרת, 3 צירים. והבת אמורה לקבל את 3 הצירים. לכן זה בת של שין, שבת. שין בת, בת של 3 קווים. זה אותו דבר, זאת אומרת ששבת יש לה סגולה לקבל. אז כל זה החודש השלישי, כל זה התורה המשולשת. לעם משולש, עם ישראל נקרא עם תליטאי, שיש בו כהנים לוויים וישראלים. ולכן זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אבל מרגע שהוא נותן, עד רגע שאנחנו מקבלים, עובר זמן. דרך אגב, כשאנחנו יוצאים ממצרים והקדוש ברוך הוא אומר לנו שאנחנו עתידים לעבוד את השם על ההר הזה, אומר רש"י שם במקום לסוף 3 חודשים. כלומר, רש"י לא מתכוון למתן תורה שהיה בסיוון, כי סיוון זה לא 3 חודשים אחרי ניסן, אלא לסוף 3 חודשים רש"י התכוון לתמוז, ל-17 בתמוז בדיוק. כאן היינו בעצם אמורים להתחיל את עבודת השם על ידי הרצון שלנו לקבל. באותו יום לא קיבלנו. גרמנו שהלוחות תישברנה, יישברו. לכן העולם הזה, החודש הרביעי, מקביל לעולם העשייה. סוד הקבלה. בסוגריים מלכות נקראת בחינה ד'. מלכות זה רצון לקבל, רצון להכיל, והיא נקראת בחינת ד' שאין לה מעצמה שום דבר, אבל היא מקבלת ומפתחת, זה הסגולה שלה. והנה כל תכלית הבריאה הייתה כאמור להגיע אל הבחינה הרביעית הזאת. י' כ' ו' כ' זה שם שלם, אנחנו חייבים להגיע להאחרונה, האות הרביעית. להיות לו התברך דירה בתחתונים. זה כל המגמה. כל עוד ולא הגענו למטה, כל עוד הזרע לא הפך להיות תינוק, לא היה כלום. כל עוד הפוטנציאל לא התגלה בחומר, בעשייה, בחיים שלנו, עוד לא עשינו שום דבר. זה כל הסוד של החיים שלנו, להיות דומים לקדוש ברוך הוא שהחוכמה שלו פועלת, כמו שאנחנו חוזרים הרבה פעמים ואומרים, כולם בחוכמה עשית. החוכמה של הקדוש ברוך הוא היא פועלת, היא עושה. גם החוכמה שלנו צריכה להיות חוכמה של עשייה, לא חוכמה שבראש. אנשים חכמים בראש יש מספיק. אבל אנשים שיודעים לתרגם ראש למעשה, זה חסר. זה מה שצריך. כאלה אנחנו צריכים להיות, וזה סוד כל הבריאה. בריאת העולם היא לעשות לו התברך דירה בתחתונים, שאנחנו נראה את החוכמה שלו כאן בעולם שלנו. כך אומר המדרש, תנחומה, פרשת נסור, וכשקבלה זו אינה מתממשת כראוי, באים במקום זה החורבן והגלות. כלומר, זה לא עוד ניסיון שקשל, אלא זה חורבן. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם ניסיון נוסף לגשת אלינו, לרדת אל עולמו, אחרי שהקדוש ברוך הוא כמובן יצא מעולמו כשהוא ברא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא מנסה לחזור לעולמו. הוא חוזר כמה פעמים בהיסטוריה. ראינו כבר פעם אחת שנכשלה כשהיה זמן המבול. זמן הבבול לא היה אמור להיות מבול, זה היה גם כן חזרה של הקדוש ברוך הוא לעולם, זה היה מתן תורה ראשון. רק שאנשים באותו דור לא קיבלו את התורה, אז זה הפך להיות, במקום מים של תורה, אין מים אלא תורה, זה הפך להיות מבול. לכן המבול לא מופיע לכתחילה בפסוקים. כתוב, והמים היה על הארץ. אבל אחרי 40 יום כתוב מבול. כשכבר זה מתחיל להתממש, ואנשים לא מקבלים, זה הופך להיות מבול. מה שלכתחילה לא היה אמור להיות מבול. אז היה פספוס של מתן תורה בפעם הזאת. היה גם פספוס של מתן תורה בדורות אחרים, אני לא אכנס עכשיו לכל ההיסטוריה. אבל גם כאן, בעניין שלנו, ב-17 לתמוז, הקדוש ברוך הוא ירד גם כן. או שאתם מקבלים את התורה, או שזה הופך להיות עוד פעם חורבן. ואכן, זה תחילת החורבן, ואנחנו רואים לאורך ההיסטוריה, כן? הרבה שנים אחר כך, שחורבן בית ראשון היה גם כן באותה תקופה, חורבן בית שני גם כן באותה תקופה, ועוד כמה דברים מאוד מאוד חשובים שהראו לעם ישראל באותה תקופה, כאילו הדבר הוא טבעי שהתקופה הזאת מיועדת לזה. לא, התקופה הזאת לא מיועדת לזה, אבל כל פעם שאנחנו לא מקבלים, אנחנו כאילו משחזרים את החורבן. אז זה נאמר בחז"ל, כל דור שהתורה לא ניתנה בו, כל דור שלא נבנה בית המקדש, זה כאילו התורה עוד פעם נשברה, כאילו חרב בית המקדש. מה זה אומר? שאם היום אנחנו עדיין לא קיבלנו את בית המקדש, זה אומר שכאילו החרבנו אותו שוב פעם, כי אנחנו עדיין לא מוכשרים לקבל את מה שצריך לקבל כראוי, ולכן אנחנו באנו ללמוד איך לתרגם את הכישלון הזה להצלחה. אסור לנו להמשיך ובמרכאות לציין את הימים האלה, כן, כמו שאומרים הגויים, עד ויטה מטרנה, זאת אומרת בלי סוף. אנחנו חייבים לשנות את המגמה. ברגע שנהיה מקבלים, 17 בתמוז יהפוך להיות יום של שמחה. זה תלוי רק בזה. כל פעם שהקדוש ברוך הוא יורד, או שזה חורבן או שזה בניין גדול. בחודש סיוון, במתן תורה, כן? הקדוש ברוך הוא ירד. שם אמרנו, נעשה ונשמע. אז לא היה חורבן, אבל היה אמור להיות חורבן. איך קוראים להר סיני? הר חורב. גם שם היה אמור להיות חורבן. אם לא היינו מקבלים את התורה ולא היינו אומרים נעשה ונשמע, גם שם חז בשלום היה חורבן. אז אמנם קיבלנו, אבל ברגע שקיבלנו את הלוחות, זה לא אותו דבר, מתן תורה ומתן הלוחות, לא להתבלבל, כן? כאן אנחנו חודש אחר כך, משה עלה לשמיים כדי להוריד את הלוחות, וכשהלוחות ירדו, לא קיבלנו, שם נשבר. לכן יש חורבן וגלות.
דיברות והלוחות זה המילה, המחשבה והמעשה?
עוד מעט נדבר על כן. הדיברות והלוחות, הדיברות זה הפוטנציאל, והלוחות זה המימוש. כן, כל עוד הקדוש ברוך הוא מדבר זה כאילו נטיית הזרע, אבל המימוש ממש, זה הלוחות. הנה, אני תכף מסביר את זה כאן, ואשר על כן, עיקר עבודת האדם בחודש תמוז, כן, הוא הכשרת הקרקע לקבלת התורה בפועל בעולם הזה. וזאת הייתה כוונתו התברך, כשנתן את הלוחות הראשונים למשה רבנו, עליו השלום, לכרות את עשרת הדיברות, לכרות את הדיברות, זה לא סתם דיבורים, זה עכשיו צריך להיות חרות, איפה? שנאמר בהר סיני במציאות החיים בדמותם של הלוחות. כלומר, מה שנאמר בהר סיני בדיבור היה עכשיו אמור להיות חרות בתוך החומר של החיים שלנו, של המציאות שלנו. נכון? הקדושה שבתוך הטבעיות. אז היו הנשמה והגוף מתחברים ומתגלים באחדות בעולם. אם היינו מקבלים, אז הנשמה של הר סיני ועכשיו הלוחות היו בעצם מחברים את כל העולמות. גם העולם של החומר שלנו היה חרות מהדיבור האלוהי. זה לא היה איזה ניתוק. החומר זה החומר והדיבור האלוהי שם למעלה. לא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הוא רצה להביא לנו בעצם אלוהות בתוך חומריות. זה החידוש. יוצא כי חודש תמוז מיוחד במהותו. הוא מסוגל לאחד את הנצחיות האלוהית של חודש סיוון עם החיים במלוא קומתם בחודש תמוז. ועניין התענית בא לגלות את הבחינה הנקראת עת רצון. למה אנחנו מתענים היום? למה אנחנו צמים היום? כדי לגלות את הבחינה הפנימית שפספסנו. כן? לא צמים בשביל לצום. צמים כדי לזכור. הצום של עצמו הוא לא ממשי, זה לא העיקר. העיקר זה לזכור למה אתה צם, להבין ולהפנים שלא היית אמור לצום היום, כי זה לא נורמלי לצום. זה לא אידיאל. למה אנחנו צמים? כי גרמנו לצום, צום זה צמצום. גרמנו לעצמנו לא לקבל. אנחנו אסרנו מעצמנו את הקבלה, מנענו מעצמנו את השפע. אנחנו אחראים על חוסר האור שלנו. ולכן, המקום הזה נשאר במקומו.
מתקשר למה שאמרנו על בוקר, זה חטא המרגלים.
נכון, זה קשור, אנחנו עוד מעט נדבר גם על חטא המרגלים. אבל רבותיי, לא לשכוח. אני תמיד אוהב לחזור למקור. אם זה מה שהיה אמור להיות, זאת אומרת שבשורש הדברים נשארו אותו דבר. היום הזה הוא לא יום עצוב במהותו. הוא יום שמח במהותו. אנחנו לא הצלחנו לקבל את השמחה הזאת. זה היה יום חתונה. זה היה יום גדול. הוא עדיין נשאר גדול. אבל כשהגדול הזה לא מתגלה, כי אתה לא רוצה להיות גדול, כי אתה רוצה להיות קטן, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג בצורה אחרת, אז הדברים משתנים.
אבל זה לא מרישם שאומר שהדיבור היה בפנות חופה, ופה זה קידושים.
נכון, נכון, זה הקידושים עכשיו. כלומר, את הנקודה הפנימית הגנוזה ברובד הזמן, אני מדבר על 17 בתמוז, זאת נקודה פנימית מאוד ברובד הזמן, נקודת גילוי הרצון האלוהי של תכלית הבריאה כולה. למה? למה אני אומר את זה? כי זה בדיוק מה שהיינו אמורים לעשות. מה זה תכלית כל הבריאה? שהאינסוף יתחבר לחומר, לסוף. זה בדיוק היה אמור להיות ביום 17 בתמוז. הקדוש ברוך הוא יורד וחרות חורץ את מציאותו האלוהית בתוך החומר של הלוחות, נכון? אז הנה הגענו לסיום. זה היה אמור להיות חגיגה גדולה. אז אם זה היה אמור להיות חגיגה גדולה, אני חושב שצריך לזכור את החגיגה הגדולה. נכון שבאמצע עשינו טעות. אבל לא להתייאש, כי החגיגה עדיין אמורה להיות. איך אני יודע שזה ככה? מי יש לו פסוק בתורה, מפורש, שהיום הזה הוא חגיגה. מה כתוב? כן, אני מדבר בתורה, לא בכתובים. לא בנביאים.
המחולות בעגל?
יפה. מה כתוב בעגל, במחולות?
ויראת העגל ומחולות.
נו. זה החץ. אבל מה אומר אהרון? חג לשם מחר. מה זה אומר? זה היה אמור להיות חג. פספסנו את זה היום, זה יהיה מחר. ואם לא מחר, אז מחורתיים. זאת אומרת שאהרון כבר מגלה לנו בנבואה, גנוזה בתוך הטקסט. חג לשם מחר. אתם פספסתם את החגיגה הגדולה, אבל בעזרת השם מחר היא תהיה. באותו יום. כמה שנים אחר כך. בימינו בעזרת השם. והנה מצד עוצמת הזמן הזה. אז יש לזמן הזה עוצמה גדולה. הייתה אמורה להיות עבודת האדם בהשוואת הצורה עם הרצון האלוהי העליון. היינו אמורים להיות עכשיו שווים בצורתנו האנושית למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. דבר עצום. ובאמת חותם הרמב״ם ז"ל ברש הלכות תענית, כל הצומות עתידים להיבטל לימות המשיח, ולא עוד, אלא שיהפכו לימים טובים של ששון ושמחה. כלומר, מה שאנחנו היום, יום של אבל כזה, של צום, של כן, מועקה פנימית, לאומית, 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 לא דתית, לאומית, רבותיי. כן? שנאמר, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. איזה יום אנחנו? היום הרביעי, הצום הרביעי, נכון? הוא בחודש הרביעי. למה אני אומר שזה משבר לאומי? כי כל החורבנות לא באו בגלל שלא היינו דתיים, בגלל שלא שמרנו שבת, בגלל שלא אכלנו כשר. לא. החורבנות באו בגלל שהיה לנו חץ בהנהגת ציבור. בציבוריות הישראלית לא ידענו לאהוב אחד את השני. לא ידענו לכבד אחד את השני. בגלל שנאת חינם, אומרת הגמרא, חרבו בית המקדש הראשון והשני. זאת אומרת, למרות שהראשון בתנועות אחרות, אבל השנאת חינם היא הבסיס הפנימי לכל החטאים. וזה לא חטא דתי, זה חטא לאומי. לא ידענו לחיות את התורה בלאומיותנו. יש ללמוד מיום י' ז', כן, כלומר, חזרת הימים האלה למהותם הפנימית והשורשית, ימים טובים של חיבור וייחוד העולמות. צריך לגלות את הייחוד הזה בחיים שלנו היום, במציאות שלנו היום. יש ללמוד מיום י' ז' בתמוז, בפרט, ברשות הרב, את המסר הגנוז בדברי המשנה בתענית כ"ח, חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. נכון? היו בכמה תקופות שונות, אומרת המשנה, כמה משברים לעם ישראל. אני ברשותכם לא רוצה להתייחס לכל המשברים, למרות שיש להם מכנה משותף, אלא לשבירה של הלוחות. השתברו הלוחות. הראשון מבין החמישה, כלומר, הם במיקום, הן בחשיבות, הוא יום שבו נשתברו הלוחות. כלומר, המשנה בעצם באה ואומרת לנו שהדבר הזה הוא גורם לכל המשברים. כל המשברים הם תוצאה ממשבר הלוחות, משבירת הלוחות, שהוא תוצאה מהצמצום שהתחלנו את השיעור בו, שאנחנו אמורים לתקן ולא תיקנו. וצריך להבין עניין שבירת הלוחות כדי לרדת לעומק הבנת יום י' ז' בתמוז בפרט והבנת מהות החודש בכלל. כלומר, אם אני מבין למה הלוחות נשתברו ומה זה הלוחות ולמה דווקא ביום הזה, שזה יום חגיגה גדולה, יום חתונה גדולה, היה אמור להיות, ופספסנו את החגיגה הגדולה, פספסנו את החגיגה, אבל לא את היום. היום נשאר במהותו. הוא נשאר יום של חג, חג לשם מחר. רק החגיגה לא הופיע באותו יום חג. כלומר, יש פער בין מהותו של היום לבין מה שהופיע בו. דרך אגב, כל המשברים שלנו זה תמיד משברים בין הפער של התכונה הפנימית שבנו לבין מה שאנחנו מגלים מאותה תכונה. במילים פשוטות יותר, יום י' ז' בתמוז הוא בעצם תכלית הבריאה כולה. לעשות לו התברך דירה בתחתונים. וזה היה חרוץ על הלוחות של החומר של העולם, והקדוש ברוך הוא יורד ומתגלה במציאות שלנו. אין יותר גדול מזה. כשדבר כזה לא נעשה, מתפספס. מה זה אומר? שהדבר הזה נעלם? לא. התביעה הפנימית מאותו יום עדיין קיימת. זאת אומרת שהיום, עכשיו, ברגע שאני מדבר אליכם, הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו ביום הזה, במציאות היום הזה, הגדול, העצום הזה. אהוביי, קלתי, איפה את? את חושבת שאני התייאשתי? החופה הזאת צריכה להתקיים, אבל אני מחכה לך. את לא מסוגלת לקבל את המציאות שלי חקוקה בחייך. זה מה שאומר החתן לקלה. את אוהבת אותי מרחוק. את אוהבת אותי בטלפון, בדיבורים, בהר סיני, בסיוון. כשאני קצת יורד לחיים שלך, כשאני רוצה לחקוק את מציאותי בתוכך, את מתחילה לפחד. מה קורה לך? שבירת הלוחות היא כאמור הפרדת האותיות מהחומר. אתם יודעים שהמדרשים אומרים שהאותיות פרחו באוויר והלוחות נשארו לוחות כבדים והכל נשבר בגלל שמשה כבר לא יכל לשאת אותם כי הנשמה הלכה. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא נפרד מהחומר. הוא בא עם החומר. וכשהוא ראה שלא מקבלים אותו בצורה כזאת, את הקדושה שבתוך הטבע, אז הוא אמר, טוב, אני רואה שאתם מעדיפים אותי כשאני למעלה שם בשמיים. תנו לקיסר מה ששייך לקיסר ותנו להפרדת העולמות. אז מה אני אעשה? אני נשאר בשמיים, אומר הקדוש ברוך הוא חס ושלום. והגלות היא הגלות שלו. רחל, שהיא המלכות, שאומרים שהיא מבקה על בניה, כתוב כי איננו, כי הוא איננו. כי אתם גרמתם לו, על ידי שאתם לא יודעים לקבל את האלוהות שבטבע, גרמתם לו להיות מנותק מהטבע. אז הוא איננו, הוא הלך. האותיות הראשונות שדיברנו בתחילת השיעור, י, ה וו, של י כבבקה, כל האותיות של הזכר, הפוטנציאל, עלו חזרה למעלה. ונשארה האות ה לבד, גלמודה, עצובה, כן? אין לה מנוח, כן? לא מצאה יונה מנוח לכף רגלה, גם כן עוד סוד אחר שלא ניכנס בו, זה כבר שיעור אחר. אותו עניין כאן חוזר, ואנחנו חייבים להחזיר אותו, את היוד, קי, וב, אל ההה האחרונה. זה ישעיהו. להושיע את היוד, קי, וב, כך אומר הזוהר. זה הנביא של הגאולה. להושיע את היוד, קי, וב, להושיע את הקומה העליונה ולהביא אותה לקומה התחתונה. מה שהיה הפוך בירמיהו, נביא הגלות, ירום יוד, קי, וב. כשיש גלות, אז יוד, קי, וב עולים למעלה. אז יש הפרדה בין העולמות. במילים פשוטות ולא סתם במשחק אותיות, שזה לא משחק אותיות, אבל שיהיה לכם יותר פשוט. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות בשמיים. כמו שהוא בשמיים, הוא רוצה להיות בארץ. התכונה הזאת, הביטוי הזה היה יפה יפה בתכונת הלוחות. הקדוש ברוך הוא התחבר, נחרץ בתוך הלוחות. אנה נפשי, כתיבת יהבית, כתוב. ואנוכי, אני את נפשי הכנסתי בתוך הלוחות האלה. כל כולי בפנים. ואתם לא יודעים לקבל אותי בצורה כזאת. אתם פוחדים מהטבע. אתם חושבים שהטבע זה אנטי-אלוהי. אתם חושבים שהטבע זה אנטי-דתי. אתם לא מבינים את תורת ארץ ישראל, את הקדושה שבטבע. אתם עדיין יהודים גלותיים, שהשמיים זה השמיים לשם, בפירוד גדול והארץ נתן לבני אדם. אתה תישאר בשמיים ואנחנו נישאר פה. ואל תבוא לרדת לעולם שלנו, כי זה מחייב נורא. אז תעשה לנו טובה, הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו נרצה את היחס, אנחנו נבוא אליך. זה בדיוק הנצרות. אנחנו עולים לשמיים. חס ושלום. אין דבר כזה במציאות. הקדוש ברוך הוא זה שיורד אלינו, ואנחנו פשוט צריכים לא לתת לו לעבור. לתת לו לעבור. ברגע שאנחנו לא נותנים לו לעבור, אנחנו שוברים את המנגנון הזה. אז הוא אומר, בסדר, לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן, משבר במקום בניין. הגמרא בסנהדרין אומרת שכל פעם במוצאי שביעית, או שיש גאולה, או שיש מלחמה. תמיד זה בא באנטיתזה גדולה מאוד כזאת, כן? או חורבן, או הר חורב. אותו דבר. מתן תורה מצליח זה בסדר. או מתן תורה, או מבול. אותו דבר. גם שם הייתה גישה אלוהית לרדת לעולם הזה. אז הפרדת האותיות מהחומר, דהיינו פירוק האחדות בין הנשמה והגוף, כן, בין הקדוש ברוך הוא והעולם, או במונחים אחרים, הפרדת השמיים והארץ. שבירת הלוחות היא סדק במוחלט. זו שבירת הראייה הכוללת בכל מישורי המציאות. כי אנחנו לא רוצים את הקדוש ברוך הוא במציאות שלנו, של כרגע. זה בדיוק מה שעשינו, שגרמנו לשבירה. כשגרמנו לעגל, אמרנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים לראות אותך בכל רבדי המציאות, זה יותר מדי טובע מאיתנו. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, המוסר שלך הוא כל כך גדול, אנחנו כל כך קטנים, יהיה לנו קשה מאוד לחיות אם אתה נמצא איתי כל הזמן. אז הקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, צא קצת מהבית, צא קצת מהמציאות שלנו בעולם הזה, תן לנו קצת חופש פעולה. והקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא מכבד את הבקשה הזאת. לכן אתה אל מסתתר, זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגרום לנו בכוח לקבל את הדברים, אבל כל פעם שאנחנו מונעים את זה, יש משבר. צריך לדעת. לטובת הבנות חלקיות מצומצמות, אנחנו מעדיפים להיות קטנים, לראות דברים קטנים, זה, אני יודע שזה זה וזה זה, בכל מקום. אל תדרוש ממני מוסר אלוהי, בבקשה ממך. כמו ריבוי החלקיקים שנוצרו עקב השבירה של האחדות הכוללת, אנחנו מעדיפים לראות את הדברים בפרטים, העולם שלנו הוא עולם של פרטים, יום ועוד יום, נקודה כזאת ועוד נקודה, זה אני יכול לשלוט על זה, אל תביא לי דברים כוללים, קשה לי מאוד. תביא לי הלכה, אל תביא לי נבואה. בלוחות יש סוד עצום, שהרי לעומת ספר התורה, שהוא שילוב של שני דברים, דיו וקלף. הנה הלוחות הם אחדות נפלאה בין חומר הלוחות והאותיות שהיו חרוטות בהם. זה לא שני דברים. אתם מבינים, נכון? ספר תורה זה גביל שעליו בא הסופר ומניח דיו בצורות. שני דברים שונים, אחד על השני. והלוחות זה לא מה שהיה. הדיבור האלוהי חרוט בתוך החומר. אתם מבינים את הרעיון הפנימי? זאת מציאות אחת, אחדותית, זאת הרמוניה שאי אפשר לתאר אותה. החומר נתן רווח לאלוהי להיכנס בתוכו. אתם שמים לב מה קורה? נתנו מקום לקדוש ברוך הוא בחומריות שלנו כדי שהוא יעבור. זה השער לשם, לכן ההלוכות היו בעצם חירות. אל תקרא חרות, אומרים חז"ל, אלא חירות, שאפשר לראות אותה מכל הכיוונים. כי נתנו רווח, תרתי משמע, כן, לעצמנו, לעולם שלנו, בכלל שהאלוהים יורד ומתגלה בחומר. אין פנים ואחור ואין פנים בפנים, כי זה אחור מבחוץ, אלא פנים לכל הכיוונים. מכאן אנו לומדים, כן, את מעלתה העליונה של התורה האמיתית, התורה המקורית. כן, תמיד הרב שלי, הרב צוקרמן, זכר לטוב, שואל את התלמידים, על איזה חומר כתובה התורה? כן, אז כולם עונים על קלף, על אבן, על... אומרים, אתם יותר מדי דתיים. זה ספר תורה, זה לא התורה. התורה כתובה על חומר החיים שלנו. זה מה שלא הבנו. אנחנו, כשאנחנו אומרים תורה, מה אנחנו חושבים? ספר תורה, שמונח בארון. לא להתבלבל, רבותיי, זה ספר תורה, זה לא תורה. תורה זה לא ספר. תורה זה חיים.
חיי העולם נתן לתוכן.
זה בתוך, ממש במציאות שלנו. ולכן המעלה העליונה של התורה כפי שהיא בשורשה. אם היא ככה בשורשה, מה צריך להיות הלימוד שלי? האם כשאני לומד זה סתם כדי קצת לפתח את השכל שלי? את המחשבה שלי כשאני לומד תורה? להיות קצת יותר חכם? לא. התורה, כשאני לומד אותה במובן האמיתי שלה, כמו הלוחות, היא צריכה להיות חקוקה, חרוטה בתוך המציאות של החיים שלי. היא ואני דבר אחד, אורייתא וישראל חד הוא. בקודשא בריך הוא, ככה זה צריך להיות. היום אנחנו חכמים לומדי תורה. שני דברים. זה לא ככה. ותורתך בתוך מעי. אומרים חכמי הקבלה שבבית המקדש הכהנים היו רק אוכלים בשר, אבל הבשר הזה הוא היה בשר של קודשים, קודש שמתלבש בחומר הכי גס, ומזה הם היו הופכים להיות חכמים יותר בדרגה של נבואה. בסוד ותורתך בתוך מעי. יוצאים אחרי מילואים בבית המקדש וכאילו למדו סודות עמוקים. מה קרה? כלום, אכלנו על האש. אכלנו על האש. איך אכלת על האש ונהיית חכם? כי הבעיה שלנו זה שבמשך הדורות נהיינו קצת דתיים, ואנחנו חושבים שהתורה זה טקסט, זה ספרים. שכחנו שהתורה היא בתוכנו, כמו שאמרת, וחיי העולם נטע בתוכנו, לא דיו על כלף. מכאן אנו למדים את מעלתה העליונה של התורה כפי שהיא בשורשה, וגם את הלימוד היעלה, לימוד שצריך להיות חרות במציאות חיינו ולא רק בחלק אחד מאישיותנו, או בשכל או ברגש, לא, הכל. עוד נאמר בתלמוד ירושלמי בשקלים על הפסוק, מזה ומזה הם כתובים, כי הלוחות כללו בתוכם את כל התורה כולה, עד שאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בסוף כל הדורות כבר נמצא בהם. מה זה כל התורה כולה? לא תורה, כל התורה. אתם זוכרים, אמרנו פעם על הדיוק הזה, משה קיבל תורה מסיני, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן התורה. הוא נותן את המכלול, רק אנחנו מעצם היותנו מצומצמים מקבלים תורה. תורה ציבה לנו משה, לא התורה, למרות שעלינו לקבל את התורה, כי הוא נותן את התורה. למה אני מקבל רק תורה? כי אנחנו לא מסוגלים עדיין לקבל את התורה. אבל התורה, איפה היא הייתה? אומר הירושלמי, בתוך הלוחות. התורה. לכן מזה ומזה כתובים. איפה שלא תלך, מאיזה זווית שתסתכל, על כל המציאות שלך. כמובן, תצאו קצת מהפשט, כן? זה לא נאמר סתם על הלוחות, שאם היית רואה אותה מכאן או מכאן. זה בסדר, בשביל גם חובה.
זה מה שעתיד, כן?
נכון, זה כבר בקבלה שהיושר הופך לעיגולים, כלומר, והוא באמצע. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא באמצע, כן? זה אלוהינו, כן? מצביע, מורה באצבע. על כל פנים, זה הסוד, להסתכל על כל מציאות החיים. ונראה לומר בסייעת הדשמאיה שכל ענייני התורה אמורים להיות באחדות גמורה, מאוחדים עם מציאותו של האדם ובשלמות המשייכת את תוכנם לכל הזמנים. במילים אחרות, אנחנו צמים היום וצריכים לדעת למה אנחנו צמים. אוי ואבוי אם הצום הזה עובר, וצמנו. צום קל. איך היה הצום? זה מין אידאל, כן? הפכנו את החולף לאידאל. איך היה הצום? האידאל שלנו זה לצום, נהיינו משוגעים. האידאל שלנו זה לא לצום, להפך, זה להביא את הקדושה האלוהית בתוך האוכל, בתוך החומר של החיים שלנו. מי שחושב להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך צומות ועינויי הנפש והגוף, זה בכלל לא מה שאומרים חכמי החסידות והקבלה, זה כבר לא שייך לדור שלנו. תורת ארץ ישראל זה הקדושה בתוך הטבע, דרך המאכלים שלך, דרך השמחה שלך, דרך הבריאות הגופנית שלך, לא פחות מאשר דרך הבריאות הנפשית שלך. שכחנו את גופנו, אומר הרב קוק, בסימן הרדלת, באורות. התעסקנו יותר מדי בנשמה ושכחנו את הגוף. גוף בריא אנו צריכים, שרירים חזקים. כך הוא אומר. ויעז דוד שם, כשדוד היה מתעסק בשמות הקודש, מי היה בקרב? יואב בן צרויה במלחמה, בכלים שם במלחמה. מסביר הרב קוק, זה סוד גדול. הוא אומר, אתה יודע למה ודוד היה מתעסק בשמות? בגלל שהוא מתעסק שם במלחמה. שיש לך צעירים של עם ישראל, אומר הרב שם, שמתאמנים אימון גופני להיות מוכשרים לגבורה הלאומית, אז אלה שיושבים בישיבות ומייחדים ייחודים של קבלות יכולים לייחד אותם. כי אלה, שם החיילים עוזרים להם. והמקובלים עוזרים לחיילים לפתח את גופם אותו דבר. משני הכיוונים זה עובד. זאת התורה של ארץ ישראל. את זה שכחנו, הנה. זה שבירת הלוחות. זה יהדות של גלות. להמשיך ולהמשיך לצום ולקבוע את הצומות ולהשקיע במגילות של צומות ולקנות מגילת איכה. אנחנו לא דוגלים בזה. תקנו מגילת אסתר אם אתם רוצים, לא מגילת איכה. מגילת איכה קוראים כי צריך לקרוא, אבל די, עד כאן. אנחנו צריכים לשנות את זה. אסור לנו להתרגל. כל הבעיה שלנו שאנחנו, יש לנו ראש גלותי. הכותל, מה הפך להיות בשבילנו? אידאל. לאן אתה הולך? לכותל. מה, יש משהו אחר? למה הדבר דומה? אתה בא לראות אותי, אבל אתה לא נכנס לבית. אתה נשאר ליד הקיר בחוץ, ואתה מדבר עם הקיר. ואני מחכה בבית, ואני אומר, הוא היה צריך להגיע, הוא לא בא. וחושבים שהאבנים של הכותל זה המציאות האידיאל, זהו, זה נגמר כאן. עד כדי כך שיש כמה חכמים מאיתנו שאומרים, את הכותל ישמור לנו, את מה שיש בפנים ניתן לערבים. איזה חידוש, חכמים גדולים. רבותיי, אנחנו צריכים, כל זה מאותו שורש של חוסר הבנה בלימוד פנימיות התורה. כשאתה לא לומד פנימיות התורה, כל החיים שלך, לא חשוב באיזה נושא, יתעסק רק בחיצוניות. אתה תלך לכותל, תנשק את האבנים ותחשוב שזה נגמר. זה כאן נגמר. כי אין לך ראש פנימי. אתה לא מתרגל ללמוד פנימי. כשאתה תסתכל על פסוק בתורה, אתה תבין אותו בפשט שלו. זהו, אין משהו אחר, אל תחדור פנימה. אותו דבר. כשתסתכל על מרצה, אתה תראה את החולצה שלו, את הכיפה שלו. זאת הבעיה שלנו. חקיקת התורה במציאות, במציאות חיינו, והדברים חמורים, כן? עצם העובדה ומללה, סליחה, שבי"ז בתמוד נשתברו הלוחות, בא להעיד על גרעון בעניין חקיקת התורה במציאות חיינו. כלומר, זה מה שהיה אמור להיות? לחקיקת התורה במציאות חיינו, ולא. לא היה. והדברים חמורים כל כך, עד שבאו חז"ל וגזרו תענית שהיא כידוע בבחינת מיעוט חלבי ודמי. זאת אומרת, אני ממעט את החלב והדם שלי. למה חכמים גזרו עלינו לצום היום? כדי לאבד עוד חלב ועוד דם? מה הם רצו להדגיש? אתה לא חי את זה בבשריך, אתה לא חווית את זה בבשר שלך. כשאתה עצם, אתה רעב, נכון? אתה מתגעגע לאוכל? אתה מתגעגע לאיזה קוס קוקה קולה קר? למה אתה לא מתגעגע אליי בצורה כזאת? למה רק הבטן קוראת לך? למה הנשמה שלך לא מתגעגעת לבית המקדש? תהיו כנים. מישהו היום מתגעגע לבית המקדש באמת? סמים. כמובן, גם מי שעשה את זה הוא לא יגיד, מרוב צניות. אבל אין הרבה. אנשים צמים כי צריך לצום, כי כתוב בלוח, צמים. באיזה שעה מתחיל לצום? מתי הוא מסתיים? זהו. עשיתי את שלי. עשיית עגל הזהב, בו בזמן שהיה אמור להתגלות החיבור הגדול בין השמיים והארץ, כן, אתם יודעים איך זה היה, נכון? למעלה משה מקבל את הלוחות, ולמטה עם ישראל עושה עגל. אותו זמן. כלומר, יש שתי מצלמות. תמיד אני מתאר את זה כשני צילומים, בו זמנית, כן, מצלמה כלפי הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו, כל אחד מנסה למשוך את הלוחות, ולמטה עושים עגל ורוקדים. איך יכול להיות דבר כזה? תגידו, איך זה עובד? נובעת, הדבר הזה נובע מן הפחד, פשוט מאוד, לחיות חיים בעלי משמעות עליונה, מנועלים על ידי מוסר עליוני. זהו. במילים אחרות, אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה. אנחנו פוחדים. אומרים בתפילות. אבל אם זה באמת היה קורה, כשזה באמת קורה, מה אנחנו אומרים לו? וואלה, איך אני אעשה? עכשיו תכננתי איזה טיול עם אשתי, עם הילדים. זה קלקל לי את כל התוכניות, יש לי איזה נסיעה לחוד, יש לי איזה סיבוב פה ושם, אני צריך לעשות זה, עכשיו בניתי ז'קוזי, אמר לי מישהו. מה יעשה? הקדוש ברוך הוא ירד עכשיו בחיים שלי, הוא יישב לי על הברידים? קשה, לא? מוסר אלוהי תמיד, אני יושב בספה שלי, הקדוש ברוך הוא איתי, וכל מה שאני עושה הוא נמצא איתי. לא קשה? קשה, אנחנו לא רוצים את זה. בתת מודע אנחנו אומרים יותר מדי קשה, זה יותר מדי טוב, אני זה טובע מאיתי יותר מדי מאמצים, הקדוש ברוך הוא תשחרר אותי. תן לי להיות קטן. פחד מלהיות גדולים. האחריות שניתנה לעם ישראל ביותו הצינור שדרכו עובר המוסר האלוהי לעולם הזה דורשת וטובעת. עגל הזהב מסמל את העדפה להישאר קטנים. עם דרישות קטנות ועם הישגים קטנים. אני עושה את שלי, מה אתה מבלבל את הראש? אין דאגה לאומה, אין דאגה לכלל. יש דאגה לחיים הדתיים הקטנים שלי. אני דתי, אני מסודר. שזה יופי. איזה יהדות גלותית עד היום עובדת עלינו. עשיית העגל היא בקשה להקטין את האינסופיות האלוהית אל מימדי השכל האנושי. זה עבודה זרה, נכון? לעשות לו אלוהים קטן, בעל זבוב, ולהכניס אותו בכיס. וכל פעם שיש לי איזה בעיה, אני מוציא את הבעל זבוב הזה, כן? זהו. כלומר, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? רק במה שאני עם השכל הצ'ופצ'יק הקטן הזה שלי, יכול להשיג ונגמר. כלומר, מי ברא את מי? אני בראתי את האלוהים. נכון? זה נקרא מעשה ידי אדם. כמו העגל. פה להם ולא ידברו, אוזניים ולא ישמעו, לא, אתה מה חשוב? אבל זה משמש אותי. הוא עובד אותי? לא אני עובד אותו. איפה ראיתם מישהו שעובד את השם? לא. העבודה זרה, היא עובדת את האדם. שבירת לוחות העדות אכן הפרידה בין החלק הרוחני הנקרא עדות. עדות לבין החלק הגשמי הנקרא לוחות. תשימו לב, במילה לוחות, העדות, יש את שני, את החיבור. תמיד, דרך אגב, בתורה, תמיד הקדוש ברוך הוא דואג לנו במינימום מילים, להגיד לנו מקסימום עצה. כן, למשל, בלך דודי, יש לנו איזה מילה יפה, כן, נכון? על ירושלים, מה נאמר? מקדש מלך, עיר מלוכה. מה זה אומר? סתם מילים יפות. זה אומר הכל. מקדש זה מלכות. אם לא הבנת את זה, אתה תישאר מקדש בלי מלכות. לא יפה עשיתם, אומר הקדוש ברוך הוא, לגדולי ישראל, ששמרתם את תורתי ושכחתם את מלכותי. לא יפה עשיתם. איפה המלכות? בשביל מה הקדוש ברוך הוא דואג? בשביל מה הקדוש ברוך הוא כתוב? הפסוק אומר במגילת איכה, במסתרים תפקי נפשי. במסתרים תפקי נפשי, אומרים חכמי הקבלה, מה זה במסתרים תפקי נפשי? על מה? אומר המדרש, על מה? על אובדן העצמאות של עם ישראל. על אובדן הגאווה הלאומית מפני גבע. שאין לכם גאווה לאומית כבר. נהייתם דתיים. איפה הגאווה הלאומית שלכם? קדוש ברוך הוא רצה דתיים? קדוש ברוך הוא רצה אומה קדושה, לא אנשים פרטיים שמקיימים מצוות. זה היה לו כבר, אברהם. לך לך, תפסיק עם זה. יש לך לגוי גדול, לא לאיש גדול, לגוי, לאומה קדושה. זה הרבה יותר קשה. בא אחד אומר לי, הייתי בהודו, אתה יודע, יש מלא דברים שמאוד מאוד דומים ליהדות. קיבלתי הערות גדולות. מה יש? מה דודך מידות? היפה בנשים? מה יש לכם בתורה יותר? אמרתי לו, זה נכון, אתה צודק. אבל מה שאתה יכול להציג שם, זה רק באופן אינדיבידואלי. אף פעם אתה לא תצליח לעשות אומה כזאת. או, התורה שלנו זה לא תורה של אדם פרטי. זאת הבעיה. אלא זה תורה לאומית. אשר בחר בנו קודם כל, מכל העמים. רק אחר כך, מזה נתן לנו את תורתו. לא הפוך. לא הפוך. אתה קודם כל לאום שמקבל תורה. לא הפוך. לכן לוחות העדות, זה שורש ההפרדה בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. אותו דבר, חטא המרגלים. זה נובע מאותו עניין, ועד היום אנשים שחושבים שהאידאה זה ללכת לגור בכל מקום בעולם, העיקר להיות דתי. כן, ומתחתנים ונוסעים לשם, ומתחתנים והולכים לשם. והדברים חמורים ביותר, למה? כשהם מגלים צד של מינות, כלומר, לא שאתה מסתפק בחטאים האלה.
אתה מצדיק את עצמך, כי אתה מרגיש לא טוב.
לא שאתה מצדיק, יותר גרוע. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, נכון שאתה שותף אליי? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה שותף.
אבל זה למה, בגלל שאתה, זה דווקא, איך אומרים? סנגוריה.
סנגוריה.
אתה מרגיש לא
טוב. אתה מרגיש כל כך, אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי. איך ראינו את זה בחטא העגל? אלה אלוהיך ישראל. אתה לא מתבייש. כל מה שאתה עושה ואתה אומר, גם כן, הקדוש ברוך הוא, אתה שותף, גם אתה איתנו פה. אלה אלוהיך ישראל. כלומר, מצד המינות זה בקשת הסכמה עליונה, בהבנה מעוותת, כאילו הכל נמצא בתחום הקודש, כאילו אין שם חטא, והקדוש ברוך הוא מסכים. והוא גם בתוכנו. אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. כלומר, מה עושה האיש הזה, המעוות? לא רק שהוא חוטא, אלא הוא מביא פסוקים. מהתורה, כדי להגיד לך, תשמע, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. אנחנו לא נסיים, אנחנו נקרא רק את הפסקה של הרב קוק כאן. גם בלימוד התורה אפשר ליפול חס ושלום לסוג כזה של עבודת השם, שזה באמת לא עבודת השם אמיתית ושלמה, הנוטה להפריד בין פשט התורה לבין החלק הגנוז בה. כותב הרב קוק זצ"ל, בעקבי הצון, ערך עבודת אלוהים, קוף ממגימה, כשלומדים תורה מבלי להתייחס לנטייה הפנימית הנשגבה שבה, לקבוע הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, התורה שלך היא שכלית, אתה לא מתעסק במרומים, שהיא כוללת את האגדה בכללה. כלומר, זה חלק, כן? לא לומדים אגדה. כי מה זה אגדה? זה בשביל ילדים קטנים. הלכה! אין אגדה. אומר הרב, מי שלא לומד אגדה בגמרא, כאשר צפחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, בעלי העיון בקבלה ובחסידות, אפשר גם כן לשבור את הלוחות חס ושלום. אומר הרב קוק, אתה שובר בעצמך את הלוחות, שאתה חוזר על אותו חטא בסגנון אחר. כתלמיד חכם נדמה לו. זה לא כגוי נדמה לו, אני לומד. אתה לומד גם את האגדות? לא, מה זה אגדות? סתם סיפורים. הבחינה הזאת, כתוב, יש גם עניין של חורבן, כתבו חז"ל, כן, למה בעצם חרבה ארץ ישראל? בגלל שלא בירכו בתורה תחילה. מה זה לא בירכו בתורה? מה עכשיו, הנה, עכשיו עולים לתורה, לא עושים ברכה, קוראים ישר? מה זה לא בירכו בתורה תחילה? חכמי הסוד מסבירים, לא בירכו בתורה תחילה, זאת אומרת שהתורה הפכה להיות בשבילם ספר של חוקים, ספר של מצוות. הם לא בירכו בתורה תחילה, בשורש הפנימי שלהם. כלומר, במינים פשוטות, לא הבינו את הרובד הגנוז, את מה שקורה למעלה. כשאתה לא מבין מה קורה למעלה, שמשה נותן, מקבל לוחות, אז למטה, ברובד הנמוך, בפשט, אתה עושה עגל. כשאין לך ראייה כוללת של כל התמונה, כלומר, אם אחד היה פוקח את העיניים בעדה, והיה אומר, רגע, תסתכלו בפנימיות מה קורה. משה נותן לנו עכשיו תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לוחות. מה אתם עושים? לא. מה שקורה שמה, זה שמה, כי זה משה האיש, לא ידענו. לא רוצים לדעת, זה עולם אחר. תן לנו משהו אחר, בוא אתה אהרון, אתה קרוב לעולם שלנו, תעשה לנו משהו. לאלוהים אשר ילכו לפנינו. ברבים, אי אפשר כבר לסבול את האלוהים היחיד הזה, אנחנו לא מבינים אחד פה בעולם, אני רוצה פרטים. עשה לנו אלוהים אחרים אשר ילכו ברבים, תן לפנינו, מלא, מלא, מלא. זאת הבעיה, זה החורבן. חורבן והתגובה של החורבן, כן? למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אישר כוחך ששיברת, אם אני אומר את כל מה שאמרתי? הרי משה עשה בשכת. אלא בדיוק נותן להם בדיוק מה שהם רוצים. אתם רוצים תורה של פרטים? קחו. של הסיסים, מיליארדים של פרטים. זה מה שאתם רוצים? זאת הקומה שלכם. בינתיים תחיו את זה. הקדוש ברוך הוא יורד בכל הענבה שלו ואומר לנו, יש לי סבלנות, אני ארך אפיים. רציתם תורה שהיא מתפוצצת למיליארדים של חלקים, כל אחד לוקח קטנה. בסדר. אבל אל תשכחו. האידיאל זה לחזור יום אחד ללוחות הראשונים. את זה אנחנו לא צריכים לשכוח היום. לא לצום בגלל שצריך לצום סתם, להבין את התוכן הפנימי של הצום. לא להתפלל בגלל שצריך להתפלל, בגלל שכתוב, אלא להבין, הקדוש ברוך הוא לא אוהב, רמוס חצריי, מה אתם רוצים? לא רוצה את החודשים שלכם, לא רוצה את החגים שלכם. אם אין ביניכם את האחדות הפנימית הזאת, את היסוד הפנימי הזה, כן, הגיבוש הזה, כן, אז חבל. אז אני לא רוצה, כן, יש לי דאגה לעם ישראל, גם אם אני קטן מאוד, שלא נמשיך בהיסטוריה הזאת עוד הרבה זמן בצורה שאנחנו ממשיכים אותה עכשיו. שמשנה שמה שאמר אהרון, חד לשם אחר, כבר יקיים עכשיו. במהרה בימינו אמן.